היום יום בריאת העולם, וראש השנה הוא בעצם יום בריאת האדם, וקרה משהו מאוד מעניין היום במדינת ישראל. ביום בריאת העולם וערב ראש השנה, שהוא יום דין ויום זיכרון, כל המדינה עוצרת לסוג של יום זיכרון. רוב מה שראינו היום ושמענו היום ברדיו לא קרה היום, קרה לפני שנה ושנתיים ו-93 שנים. לקחו היום אדם, שמעון פרס, זכרונו לברכה, שנפטר הבוקר, לפנות בוקר, ועשו לו יום זיכרון. כלומר, עומד אדם בין 93 לדין. מה קרה להורים שלו? מה קרה לסבא שלו בשואה? מאיזה עיירה הוא הגיע? למה הוא עלה לארץ? למה הוא הלך לבן שמן? לאיזה מפלגות הוא הצטרף? איזה החלטות הוא קיבל בחיים האישיים שלו, בחיים הציבוריים שלו? איפה הוא התייאש? בעיקר איפה הוא לא התייאש, והמשיך, והמשיך, והמשיך. הכל על השולחן. כן, אתה זוכר כל הנשכחות, אין נסתר, אין שכחה לפני כיסר כבוד, הכל יום זיכרון של בית דין של מטה, לא של מעלה. אבל מה שראיתי היום והגעתי משידור שבו סיכמנו, זה היה יום כזה של שידורים חיים ושל משדרים, ויושב חגי סגל, עורך מקור ראשון, ומבקר אותו על אוסלו, ויושבים אנשי עבודה, ומהללים אותו להסכמי השלום, וממש כמו איזה פאנל כזה, כמו כאילו עומד למשפט, ומעלים, מעלים את כל ככה, מה שהוא עבר בימי חייו, אני הייתי באולפן, ואחריי נכנס לשידור, מגיש אורן וייגנפלד. בימים כאלה של שידורים רצופים, אז שדרן אחד משדר, ואז נכנס השדרן השני, ואורן וייגנפלד, אני יוצאת, אני רואה אותו נכנס, והוא יוצא מהחדר הלבשה, והוא אומר למישהו שם לידו, ככה לפני שהוא נכנס לאולפן, איך העניבה? היא עצובה? היא מאוהרת? היא כאילו, אוקיי, היא שקטה? תראו מה זה עם ישראל לפני ראש השנה, אפילו העניבות מהורהרות היום. כולנו באיזה הלך רוח כזה, שהעניבה לא תהיה לא מאורהרת. אנחנו בהלך רוח של סיכום, סיכום חיים של אדם, אבל כמה זה מתאים, ערב יום זיכרון ויום דין, כל האווירה הזאת ככה של החשבון נפש שעשו היום בכל האולפנים ובכל המהדורות. ואנחנו לפני מה שמכונה שנה חדשה. שנה חדשה זה בעצם סתירה, זה אוקסימורון. שנה זה לשנות, לשנות שוב ושוב ושוב, שוב פעם משנה, עוד פעם הוא שונה ועוד פעם, וזה חוזר על עצמו. זה שנה. וחדשה, זה חדשה, זה לא היה פה מעולם, זה משהו חדש וטרי שלא היה כאן. זה ביטוי שיש בו קצת סתירה, ובעצם החיים הם רצף בלתי פוסק. אם אנחנו לא נעצור אותם, או אם לא יבוא גורם מלמעלה ויעצור, אז זה שוצף וקוצף, ואין לנו את הזמן לעצור ולהתבונן. עיר ללא הפסקה, זה נחשב מחמאה. אני זוכרת שגם בילדותי, כשלמדתי לקרוא וקראתי להורים שלי את הביטוי הזה, עיר ללא הפסקה, לא הבנתי למה זה דבר טוב. אמא שלי הסבירה לי, לא, אומרים שתל אביב, זה כל הזמן יש אירועים, כל הזמן יש בילויים. למה עיר ללא הפסקה? זה נחשב מחמאה, זה נחשב המיתוג שלה בעולם. ומדי פעם צריך לשבור שגרה ולעצור ולהתבונן. ומה שמדהים השנה זה שבעצם החברה שהכי מבזבזת את זמננו בטבל, קלטה את זה. פייסבוק בשנה האחרונה, והכל שם מאוד עמוק מבחינה פסיכולוגית, זה לא קורה סתם. מה פייסבוק פיתחה לפני שנה, ממש אנחנו, זה לא היה לפני, שנה וקצת זה יצא, והשנה זה תפס תאוצה. את העובדה שרצף בזמן, שפיד בלתי נגמר, זה לא טוב. צריך, כדי שאנחנו נרגיש חיבור ומשמעות, להקפיץ לנו זיכרונות שלפני שנה, נכון? אכפת לנו מהזיכרונות שלכם, ממש אכפת לי. אתם רוצים לגזול לי עוד זמן, אבל סטופ, סיוון, אכפת לנו מהזיכרונות שלך. בדיוק לפני שנה זה קרה. מה זה? כי המנגנון האנושי רוצה לעצור ולראות, אוי, איפה הייתי לפני שנה? מה קרה? איך אני מתבונן על זה? עכשיו, יש משפט מפורסם של רבי ישראל סלנטר, מייסד תנועת המוסר, שאמר שלא כל מה שחושבים צריך להגיד. לא כל מה שכותבים צריך לכתוב. לא כל מה שכותבים צריך לפרסם. כל זה נכון, בדורנו צריך להוסיף, לא כל מה שפייסבוק מציעה לך לשתף, צריך לשתף. לא כל מה שהיא אומרת, לפני שנה זה לא עניין אותי, אז גם השנה זה לא מעניין אותי, כשאתה מעלה את זה מחדש. אבל יש פה מנגנון עמוק, האנושות צריכה, מבחינה עמוקה, לעצור, להסתכל מה קרה on this day, מה שנקרא, לפני שנה, וזה לא רק לעצור, אלא זה גם לחלק את הזמן לחתיכות ולעלות למעלה, להתבונן על זה מלמעלה, לנסות להסתכל על זה במבט על. הגדרה מאוד יפה למה שמתרחש בראש השנה, מצאתי אצל הרב שטיינזלץ בספרו חיי עולם, והוא שואל את השאלה הבאה. אי אפשר לערוך חשבון נפש מקיף ויסודי בכל יום. לכן צריך ראשי פרקים בזמן. כמו שבספר יש ראשי פרקים, אי אפשר רצף שלם של עלילה, גם בחיים צריך ראשי פרקים בזמן. וראש הפרק בזמן הוא ראש השנה. יום שבו, שימו לב להגדרה, יום שבו אמורים להחליף את השאלה הקבועה במה זה טוב לי, זאת השאלה הקבועה שלנו, בשאלה מסוג אחר. במה אני טוב בשביל מכלולה של המציאות? במה אני תורם לבריאה? במה אני תורם לעולם? איך עושים את זה? איך שוברים, באתי להגיד שוברים שתיקה, איך שוברים שגרה, לא שוברים שתיקה, איך שוברים שגרה? פה מגיע השופר, וזה הנושא של השיחה שלנו לערב, השופר. כל השופר הוא לא קול נעים, ולא קול ערב, ולא קול מוזיקלי, הוא קול אחר, הוא קול מנער. זה לא דבר שאתה עובר עליו לסדר היום, אם אתה שומע אותו, ולצערנו אין דריכות סביב העובדה שעוד מעט, בראש השנה, בעוד כמה ימים, אנחנו, עם ישראל עומד לתקוע בשופר. זה לא הכותרת הראשית, גם לא של ראש השנה. גם אם יתעסקו בחגים, אז יגידו לכם, תפוח בדבש, קניות, סיילים, זה כמובן חשוב. אבל ראש השנה ואני, גירסא דינקותא שלי, בכלל לא ידעתי שיש דבר כזה ראש השנה. זה קורה בבתי הכנסת, וזה לא דבר, באמת, באמת, זה סקופ היה בשבילי, שזה הכותרת הראשית. מבחינתי, ראש השנה, יערג ועל יעבור תפוח בדבש, אבל אלה בסך הכל מנהגים, והעיקר הוא באמת אותה קריאה, אותה זעקה מתוך קרן של, מתוך אותו שופר, וזה, שוב אני אומרת, לצערי, לא, אפילו לא מזוהה בתור האייקון, הסימן של ראש השנה, למרות שבמובן מסוים, ה-DNA שלנו חזק מאיתנו. כי מתי, תחשבו מה זה, אילו באה החברה הציונית הישראלית, החילונית הצברית, וזרקה את הגלות, כמה שמענו על הסבא של שמעון פרס, כמה הוא דיבר עליו, כמה זה היה יקר לו, וכמה הוא הרגיש את הנתק, הוא הרגיש את הקרע עד יומו האחרון. אני ברעיונות איתו, חושבת שאולי 3-4 פעמים, רק לי הוא סיפר על הרב צבי מלצר, על אבא של אמא שלו, רב חניך וולוז'ין, ומה הוא אמר לו בתחנת הרכבת, שפרס עולה לארץ, מתוך ציונות, וככה הוא ניצל. כל העיירה עלתה באש השמיימה. אז את כל העיירה שלו בבלרוס, והסבא בראש, הסבא עם תלית, הנאצים העלו באש, בחיים, הם נשרפו חיים, בראשות אותו סבא, מנהיג ציבור, כי זה גם עובר בגנים. ומשפט אחרון שהוא אומר ברכבת לנכד שלו, שמעון, שעולה, שמעון פרסקי, שעולה לארץ ישראל, תישאר יהודי. למה הוא אמר את זה בכל הזדמנות, בכל רעיון? זה ב-DNA שלנו. גם אם אנחנו בונים חברה חלוצית, מפייניקית של בן שמן, הסבא הזה, והקריאה שלו להישאר יהודי, זה דבר שלא, שעוד נבע ממנו, אוטומטית, כבר הכתבים היו אומרים, עוד פעם הסיפור עם הסבא. אבל זה לא סתם. אתה כבר עם שואי עולם, אתה חתן פרס נובל, אתה מסתובב עם קלינטון ואובמה, ברברה סטרייסנד מגיעה לפה, אם רק תבקר, הכל, מה אתה? סבא מלצר אמר לי להישאר יהודי. ה-DNA הזה חזק מאיתנו, ותראו מה זה, מנסים להקים כאילו משהו חדש, אבל השורשים הם עמוקים. ומתי החברה הישראלית עוצרת לרגעים של דממה ושל התבוננות? לא משופר, אבל כן מצופר. הצפירות, הרגעים המיוחדים ביום הזיכרון, אגב, השם של ראש השנה הוא יום זיכרון בתורה, אבל ביום הזיכרון לשואה וביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, משהו בתוכנו יודע שאם יש איזו שאגה כזאת, איזו צעקה, אנחנו עוצרים ומתבוננים וחושבים אחורה וחושבים קדימה, ויש לנו איזה רגע כזה של משמעות. קראתי פעם שאפילו כשהתחילו הפיפסים של כל ישראל, הרי איך נשמעות חדשות בישראל? עורך חדשות ותיק, הוא כבר לא חי בכל ישראל, סיפר פעם מאיפה זה מגיע? למה חדשות אצלנו מתחילות בכל תרועה כזאת רמה, בטו-טו-טו, ההתכתבות העתיקה, כשהתחילו חדשות בשידור העברי, הייתה עם כל השופר. כי עכשיו אנחנו מקשיבים ועכשיו אנחנו מרוכזים. שוב, זה דברים שהם בדנ"א, הם רוחשים מתחתנו, גם אנחנו מנסים להדחיק אותם, כי באמת, באמת, כמו שאומר לנו הרמב״ם, שמצוות היום בשופר. זה העיקר של הימים המיוחדים שמגיעים אלינו, וגם אם הולכים במקור לפסוקים. לא מצאתי פסוק מפורש על תפוח בדבש, אלא, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכם שבתון, זיכרון תרועה, מקרא קודש. זה העיקר, זיכרון ותרועה. אז מה הסוד? מה הסיפור של השופר? למה עם שלם עוצר, תוקע מאיזה קרן של עיל, מקשיב לזה בכזאת התרגשות, מברך לפני זה שהחיינו וחובה להקשיב ולא לפספס? מה הסוד? קודם כל קטונתי, קטוננו, כי ניסיתי לחפש כל מיני רמזים במהלך השבוע לקראת השיעור למה הסיפור של השופר. ואז ככה הכנתי דף מקורות שלקחתם ועוד מעט גם נעבור ונלמד אותו, והעברתי את זה לתלמיד חכם ירושלמי, שהרבה פעמים ככה אני מאשרת איתו ועוברת איתו על דברים בשיעור, הוא אמר לי, זה הכל נכון, אבל זה אפילו לא מתחיל לגרד את העומק של מה שבאמת השופר. אז אנחנו מדברים על דברים פשוטים, לא מה קורה בעולמות העליונים, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא של דין לכיסא של רחמים, ומה קורה מה הקבלה מסבירה על תקיעת שופר. אנחנו בעולם הזה, דברים שווים לכל נפש, חמישה פתרונות לשאלה הזאת של השופר, חמישה דברים שאנחנו יכולים להיעזר בהם בחיי היום-יום שלנו, לקראת הרגעים המיוחדים שלפנינו. השופר, וזה המקור הכי עתיק שאני מצאתי במדרש, מקור שאותי אישית מאוד הפתיע, כי כן ידעתי ששופר מזוהה עם עקידת יצחק, למה? בגלל מסירות הנפש של אברהם, בגלל מסירות הנפש של יצחק, אנחנו מזכירים את הרגע הזה, ולכן אנחנו תוקעים בקרן של איל וכו'. אבל תראו את המדרש, הוא לוקח את זה לאיזה פרט נורא קטן בסיפור, אני לא שמתי לב אליו עד השבוע, ותראו איך חז"ל אומרים לנו להסתכל אחרת על הרגע הזה של העקדה, ולהזכיר גם את זה בראש השנה. השופר כפתרון לתסבוכות. וישא אברהם את עיניו, כן, שם בעקדה, וירא והנה איל אחר נאחז בסבך. יש לנו איזה איל שהקרניים שלו מסובכות. לא דמיינתי את זה עד היום, אבל זה נכון, הוא מסובך שם באיזה שיח, הוא מסובך. שכל ימות השנה ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות. ובראש השנה הם נוטלים שופר ותוקעים בו ונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא והוא מוחל להם. וסופן להיגאל בקרניו של איל שנאמר והשם אלוקים בשופר יתקע. האיל המסובך יוצא מתוך סבך השיח הזה. וגם את זה אנחנו מזכירים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, עם קרן של שופר, תוציא אותנו מהסבך. אין כאן מישהו שלא יסתבך מראש השנה תשע"ו עד ראש השנה תשע"ז. כל אחד מאיתנו התברבר בדרך, התבלבל, אנחנו לא ממוקדים כמו שהיינו אז, כל הדברים שבטח חשבנו שנעשה, והחלטנו שמתחילים אותם ועושים אותם וכו'. השופר מחלץ אותנו מכל אותן תסבוכות ומבהיר לנו, מזכיר לנו את הדרך, נותן לנו נקודת התחלה, כמו איזה המשלים של דורנו הם לא כל כך אייל, לא ראיתי לאחרונה אייל בסבך, אבל כן ראיתי בקובץ שאתה יודע לעשות אנדו, 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 נכון? 100 פעם. זה מה שגם עושה לנו השופר, מוציא אותנו מכל הדברים שהקלדנו ועשינו בעצם לא נכון. ומה שהדהים אותי בשבת האחרונה, התארחו אצלי ילדים של גיסתי יקרה, ילדה, בן, בשעה טובה ומוצלחת, והייתה בשבת בשערי צדק, והגיע אלינו בעלה, עם שלושת ילדיהם הקטנים. ואני נערכתי לארח תינוקות, כי ידעתי שהם, זכרתי אותם בפעם הקודמת שהם היו אצלנו, בשבת, באמת עברה כבר איזה שנה, זכרתי תינוקות. וזה היה פשוט פלא בשבת לראות אותם. כל אחד נתן קפיצה, אבל מה זה קפיצה? הוא אף קדימה. ההוא כבר בכלל גמול מחיתולים, ברוך השם. ההוא סוף סוף אוכל ליד שולחן, לא מפזר את הכל. ההוא אומר מה הוא רוצה. יש את זה, הוא אומר, אני רוצה את זה ואת זה. נורא כיף היה להיות איתם, כי ראיתי איך בשנה הם התפתחו, כמה כישורים, כמה מיומנויות, כמה הם הוסיפו לעצמם ולמדו והתקדמו בשנה הזאת. ואז בעלי אמר לי שני דברים. קודם כל, כנראה גם הילדים שלנו עשו כזאת קפיצה, אבל פשוט אנחנו כל הזמן איתם, אנחנו לא רואים. זה נכון, מישהו שלא רואה ילד המון זמן, אתה בהלם איך הוא קפץ. ודבר שני, איפה אנחנו? כלומר, אני רואה מה הם במאות אחוזים השתפרו בשנה האחרונה. נכון, וזה גם עם יומן תינוק כזה, אתה מתלהב וכל דבר וכל איזה, הוא התהפך, לא, הוא לא התהפך, הוא נפל, לא, הוא הצליח ללכת, לא, זה עדיין לא צעד ראשון, שן ראשונה, הוא מחייך אליי, לא, זה רפלקס. כל הדיונים האלה מדהים ביומן התינוק. אני גדלתי בשנה האחרונה מגיל 34 וקצת לגיל 35 וקצת. שום יומן תינוק, שום מעקב אחרי ההתפתחות. מישהו פה יכול להגיד לי מה בדיוק בשנה האחרונה הוא עבר והתקדם והתפתח, אם בכלל. בעצם השופר אומר לנו, רגע, עברה שנה, תבדוק גם אתה את עצמך, לא רק ילדים בני 3, גם אנחנו אמורים לבדוק פעם בשנה, וזה אמור להוציא אותנו מכל מיני הסתבכויות. זה הסייעתא דשמיא בעצם שהשופר נותן לנו. ו רציתי לתת פה איזה דוגמה, היה כאן בשבוע שעבר אורח מארצות הברית בשיעור, והוא יצא באמצע. ואחר כך הוא התנצל והסביר לי שזה השעה שסוגרים את הבורסות ביפן או בארצות הברית עצמה, הוא היה חייב לצאת לתת כל מיני הסברים והוראות, והוא אמר לי, את יודעת, בגלל שיצאתי באמצע אני אתן לך משל, שיהיה לך ככה על חשבון הבית. אני החלטתי למכור, למרות שהשקעתי המון, כלומר, שמתי על מניה, בהתחלה אתה שם 10, קצת יורדת, אבל אתה ממשיך, וממשיך, וממשיך איתה, ואמרתי, אני החלטתי לעצור, למרות שאני הולך להפסיד על זה 500,000, כדי לא להפסיד מיליון. צריך לדעת מתי לעצור, צריך לדעת מתי לבלום הידרדרות מסוימת. אז אצלו זה בסטנדרטים של 500,000 ומיליון, אבל הלכתי עם זה כל השבוע, זה נכון. אם כבר התחלת להידרדר, אתה כבר אומר, טוב, כבר, לא, סטופ, עצור, אפשר לצאת מזה באמצע. ומנגד, גם קרה לי ככה השבוע, הכל היה נראה לי קשור להסתבכויות ולשופר, מנגד התחילה אצלנו בבית ספר של הילדים שלי, עונת האלבומים. עונת האלבומים, אצלי זה היה כשהייתי ילדה חבורת הזבל, אספנו אלבומים של חבורת הזבל, גילי מגילי ועומר לג בעומר, כל מיני שרופים כאלה ומאוחים ומכוערים. אצל הילדים שלי זה יכול להיקרא זהירים במצוות, אבל המנגנון הוא אותו מנגנון, להביא כסף מההורים ולקנות מדבקות. אני עוד לא מכירה מישהו שזכה במשהו אי פעם, באיזה BMX, באיזה גיימבוי, כלום, אחד לא ראיתי שזכה. תמיד אמרו לנו שהבן של הבעלים של החברה, הוא בסוף גם זוכה. עכשיו תחשבנו, אפשר לסגור את כל המינוס של אני לא יודעת מי, תחשבו כל מדינת ישראל, כמה כסף הורים מאז שאני בת 6, עד שהילדים שלי בני 6, כמה, באמת, תחשבו רק בכיתה אחת, כמה כסף הולך על הדבר הזה, כבר יכולתי לקנות להם 100 אופני BMX, את הפרס הגדול, רק בלי כל המדבקות והעסק באמצע. ושמתי לב שהשנה, הבן שלי עלה לכיתה ב', אמרתי, אני עוצרת את זה לפני, לא כמו הסוחר הזה שמדרדר עם המניה, ואז הוא צריך לעצור כדי לא להפסיד מיליון, להפסיד 500,000. אנחנו מוציאים את זה מאזור הבחירה שלנו. לילד לא יהיה אלבום. עכשיו, גיליתי תעשייה שלמה של מפיצים. כל יום ג' מגיעים מפיצים מחוץ לבית ספר. מה הם עושים? זורקים, אסור להם להיכנס לבתי ספר. משאירים בחוץ, זורקים, משאירים אלבומים ומדבקות. רבותיי, זה לא מפיצים, זה דילרים. דילרים, לכיתה ב', אבל זה דילרים. לחומרים ממכרים, שונים ומשונים. ואני אמרתי לילד, אנחנו מתאפקים כל חודש אלו, לא מתחילים עם זה. אני לא אומר שלהתחיל, לא קונה, לא, שקל. אני אתן את השקל הראשון, נתחיל לאסוף, אופ, הוא כבר החליף, אופ, הוא כבר זכה, אופ, עוד שלושה הוא מסיים, אז כבר נתקל... כלום. לא התחלנו, ברוך השם, אלול מסתיים, אנחנו לא, זהו, נקיים, הילד נקי. הילד נקי, ואם אתה לא התחלת, זהו, מה, בחשבן תתחיל לאסוף, הדילר כבר לא מגיע. אז אם, לפעמים, וזה שוב, לכל דבר בחיים, אם אתה לא מכניס את עצמך לאזור הבחירה, אין לי כבר את הדילמה אחר כך. אני כבר לא שם, אני לא בסיפור. אז אמנם זה דוגמאות ממניות ומאלבומי מצוות, אבל באמת אפשר לקחת את זה לעוד הרבה כיוונים. השופר כמשהו שמוציא אותנו מהתסבוכת. משל שני, ושוב, כשיש סוד, אנחנו רואים את זה לאורך השנה, כשיש סוד, רק משלים יודעים להסביר. כי העוצמה של השופר כל כך גדולה, שאת הדבר עצמו לא נצליח להגיד. אבל יש פה כל מיני משלים והסברים. והמשל הבא, המשל הבא עוסק בצעקת הלב. זה הכינוי, זה ככה הכותרת שאפשר לתת למאפיין הזה של השופר. בעצם הדיבור רוב הזמן מאפיין אותנו דיבור, נכון? דיבור זה נושא נורא רציונלי. מהמוח אל הפה, זה חתוך בצורה מסוימת, זה חייב להיות הגיוני, נכון? אתה צריך לדבר מסודר. אני לא יכולה להגיד לכם עכשיו מסודר לדבר צריך, אתה צריך לבנות משפט, לחשוב עליו, לחשוב מה אתה אומר, איך אתה מגיב, להקשיב למה שעונים לך. והמון המון המון מלל נשמע סביבנו כל השנה כולה, כמה מלל שמענו מתקיעת השופר שעברה, עד תקיעת השופר הזו, רגעים נדירים, אבל באמצע כמה מילים השמענו וכמה מילים שמענו. בתור מישהי שסיימה שעתיים של גל פתוח על שמעון פרס, המון מילים, המון מילים. אתם עלו שעתיים, ועוד אחר כך עוד ואחר כך עוד. ומה שהשופר עושה, אפשר ממש לקרוא לזה מנגנון של אנטי דיבור. שקט. אתה עכשיו מברך לשמוע כל שופר. על מה אנחנו מברכים? על השמיעה. אתה חייב לשתוק. אתה לא מדבר, אתה לא מפריע. אתה סוגר את הפה ואתה מקשיב. כמה שזה אולי קשה, אתה מרפא, אתה לא מנהל עכשיו את העולם. ואתה עולה למשהו שהוא מעבר למילים, שהוא מעבר לדיבור, שהוא בעצם אינטואיטיבי ככה. ומי שרוצה לראות אצלו בדף המקורות את המשל, המשל המיוחד של הבעל שם טוב, שממנו בעצם מגיע הכינוי הזה צעקת הלב, מצאתי אותו בספר המצוין של הרב רן שריד, שנקרא נתיבות החסידות, מסביר את מועדי השנה, אז זה על הימים הנוראים. והבעל שם טוב, בכל המשלים מנסה, כמובן זה מלך ובן של מלך, אבל כאן הוא מספר כך. משל למלך שהיה לו בן יחיד, מלומד היטב, שהיה חביב אצלו כבבת עינו ממש. ועלה בדעת האב ובנו, שיסע למדינות אחרות, ללמוד חוכמות ולידע הנהגות בני אדם. עלה בליבו לחזור למדינת אביו, אבל מחמת אריכות הזמן שכח גם לשון מדינתו. ובבואו למדינתו, מה יכול לעשות? מאחר שגם הלשון שכח, הוא התבלבל בדרך, הוא נכנס לסבך בענק, הוא כבר לא זוכר מי הוא ומה הוא. והתחיל לרמוז להם, כן, הוא מגיע לשומרים ובכניסה, הוא התחיל לרמוז להם שהוא בן המלך. והיה אצלם לצחוק. הייתכן שבן מלך אדיר כזה ילך קרוע ובלוי כל כך, כן? אתה טוען שאתה בן של מלך, תראה איך אתה נראה. זה, יש מי שאומר גם על, על, על הנצרות, מה הנצרות אומרת כלפי היהדות, בא בעל שם טוב, זה לפני 300 שנה. טוב, אתם הברית הישנה, אנחנו הברית החדשה. ככה נראה מי שהקדוש ברוך הוא קוראת איתו ברית, תראו איך אתם נראים, אתם כבר לא. אתם כבר לא. ועיקו אותו על קודקודו, כמה מכות חטפנו על, על, על זה שטענו שאנחנו כן בן של מלך. ועיקו אותו על קודקודו, ונעשה מלא פצעים וחבורות ומכה טריה. עד שהגיע לחצר המלך והתחיל לרמוז להם שהוא בן המלך, ולא השגיחו עליו כלום. עד שהתחיל לצעוק בקול גדול, כדי שיכיר המלך קולו. וכשהכיר המלך קולו, אמר, הלא זהו קול בני, צועק מתוך הדחק, ונתעורר אצלו אהבת בנו, וחיבקו ונשקו וכולי. צעקה שהיא מעל עכשיו על הדיבורים, ומעל הנימוקים הרציונליים, צעקה מעל הלב, שבעצם קורעת את כל השערים והמסכים, ואולי השומרים לא שומעים, אבל המלך עצמו מזהה ושומע, זה הבן שלי. ובעודי ככה מכינה השבוע את השיעור, קיבלתי מייל, מאישה ששמה מרים קדן, אני לא מכירה אותה, והיא אמרה, וכותבת ככה, שלום סיוון, רציתי לשתף אותך במשהו ששמעתי מהנכדה של הרב מאיר ליכטנשטיין, בן של הרב, של הרב ליכטנשטיין, זכרונו לברכה, ואני חושבת שזה מתאים לך לשיעור, כן? השיעור עוד לא מוכן, אבל היא צדקה וזה ממש מתאים. נכדה של הרב מאיר ליכטנשטיין שאלה אותו למה צריך לתקוע בשופר, והוא הסביר לה שחזל אומרים שתקיעת השופר נשמעת כמו בכי, כמו יללה. ולמה צריך בכי בראש השנה? הוא אמר לה. כשאחיך הקטן בוכה, הוא שאל, למה הוא בוכה? ענתה הנכדה, התינוק, הוא בוכה כי הוא רוצה משהו. נכון, אמר הסבא. תינוק בוכה לא רק בגלל שהוא לא יכול לדבר. גם אם הוא היה מסוגל לדבר, בגיל כזה הוא אפילו לא יודע מה הוא רוצה, מה לבקש. הוא פשוט יודע שהוא בחוסר, והוא בוכה כי הוא רוצה שיתמלא החוסר הזה. רק אמו החכמה יודעת בדיוק למלא את החוסר הזה בלי הסבר. יש בזה משהו, תינוק, הוא רוצה לשתות, הוא רוצה לבכות, בגיל צעיר, הוא, לא, הוא רוצה קשר. עכשיו, בדיוק חיבוק, או בדיוק לישון, או בדיוק חם לו, או קר לו, הוא רוצה יחס. ככה גם אנחנו המשיך, בוכים לקדוש ברוך הוא בתקיעת שופר. יש לנו מילים, הרבה מילים. אנחנו אבל בכזה חוסר, עם ישראל בכזה מצב מבולבל, שהוא לא יודע בדיוק מה הוא רוצה, אנחנו לא יודעים מה בדיוק החוסר שלנו, השם יודע איך למלא אותו. אנחנו בוכים. בדיוק ככה סיפור שמתחבר לבעל שם טוב, אבל זה סופר בגוש עציון בימים אלה, וזה סופר בערבות אירופה לפני 300 שנה. אז דיברנו על שני כיוונים שהשופר יכול לעזור לנו בהם, וצריך והוא חיוני בהם, אבל יש עוד היבט. אני נתתי איזה כותרת, בוא נראה ככה, השופר, עזרה במלחמה בין טוב לרע. יש פה ציטוט של הרמח"ל שאומר, סגולת השופר בתקיעתו למטה וכוח שורשו למעלה, היא לחזק הטוב ולכפות הרע. בואו נמחק את המילים וכוח שורשו למעלה, כי אמרנו, אנחנו לא מתעסקים מה קורה בעולמות עליונים, מה תקיעת השופר מחוללת במקומות שגדולים עלינו, אבל סגולת השופר בתקיעתו למטה היא לחזק הטוב ולכפות הרע. יש פה בעצם נקודת הטענה לטוב, וזה מזכיר לי, אני זוכרת שכשאביתר בנה יוציא את הסינגל הראשון שלו כיוצר דתי, כן, אמר, אני חזרת בתשובה, אני דתי, לסינגל קראו לילה כיום יאיר, השיר הוא מצוין, אני חושבת שלא פחות יפה, מילות ההסבר. אולי הוא הרגיש ככה שהוא צריך הסבר לתחנות הרדיו, אז יצא סינגל, זה היה עוד בשנים שזה יוצא פיזית, אני זוכרת את הסינגל מגיע לאולפנים של גלי צהל, כזה עם עיצוב כזה, מעוצב, ודף, מין, קוראים לזה קומוניקט, דף של יחסי ציבור, מסביר על הסינגל החדש. הוא הסביר שם שהוא גילה לראשונה שיש מלחמה בעולם בין טוב לרע, והוא קצת כועס, כי בחיים לא אמרו לו. לא אמרו לו שיש יצר טוב ויצר רע, והם נלחמים, ויש כלים להיאבק, ושהוא צריך לבחור צד. ושיש פה סיפור. הוא אומר, אני כאילו גיליתי שיש איזה משחק שחמט שכולם משחקים, ואני סתם הולך עם החיילים, אני לא מכיר. או שיש איזה מלחמה, כל מיני חיצים, עפים, מצד לצד. אני בכלל לא מבין, אני סתם פוסע פה בשדה הקרב. הכל נראה לי מקרי. ולהבין, נורא קל להתבלבל ככה בעולם סביבנו, בכלל להיזכר שיש מלחמה בין טוב לרע. זה לא דבר ש... שוב, זה לא על סדר היום כל הזמן. ובא אביתר ואומר, רגע, וואלה, יש פה איזה קרב. למה לא אמרתם עד היום? זה מעניין אותי, אני רוצה להצטרף. זה נותן לי איזו תמונה חדשה של כל המציאות. ואומר לנו, הרמח"ל, ראש השנה בתוך הקרב הזה בין טוב לרע, הוא מסביר את זה לפני ואחרי, זה ממש רק משפט אחד. הרמח"ל בעצם אומר שמי החטא של האדם הראשון, הטוב והרע, מעורבבים. מעורבבים. במתן תורה הטוב קיבל חיזוק מאוד מאוד גדול, אבל עדיין הוא לא שולט לגמרי, עדיין יש כאן רע. לעתיד לבוא, הטוב יכבוש לגמרי את הרע ובעזרת השם, אבל עד שהטוב ישלוט, ראש השנה הוא תזכורת שנתית שיש בכלל דבר כזה, שיש רע. בעידן כזה גם של החלה, נורא לא נעים להגיד על משהו שהוא רע. לא, זה הנרטיב שלו. זה לא, אתה לא אומר על משהו שהוא רע, ואז אתה גם לא באמת אומר על משהו שהוא טוב. וראש השנה, ככה הרמח"ל מסביר, זה איזה תזכורת לקראת העתיד המיוחל, שבו הטוב ינצח. יש לנו עכשיו נקודת הטענה לטוב. ושוב, נורא אהבתי איך בדורנו, אביתר בנאי מסביר, שבכלל זה סוד שבכלל יש מלחמה כזאת, לא מדברים על זה. אנחנו, לא, אני אובייקטיבי, לא יודעת, יש טוב, יש רע, אני... ומה שעוד ראיתי, זה שזה מין נקודה, זה נותן לך עוצמות להחלטות טובות. אם זאת נקודת ההטענה של הטוב, העולמי, הקוסמי, אז כל אחד מאיתנו יכול להטעין ולקבל כוח להחלטות טובות. אם אתה מחליט החלטה טובה בזמן הזה, זה נותן לה, זה מקדם, או יש לה הרבה הרבה יותר סיכוי בעזרת השם להתקבל ולהתקדם. וזה ממש מזכיר לי, יש לי חברה שהיא עוזרת פרלמנטרית בכנסת, פה לא רחוק, והיא גם גרה פה לא רחוק, והיא אמרה לי משפט מדהים. נכון, עכשיו היה שנה לשיעור הזה. שנה, זה אומר, 52 שיעורים פחות או יותר. והיא אומרת לי, את יודעת משהו מדהים? אני כבר שנה מגיעה לשיעור שלך כל שבוע, ואני אף פעם לא הייתי. אומרת לה, מה? אומרת לי, בראש, אני כל שבוע בשיעור, בראש. אני אומרת לעצמי, יוצאת המודעה הזאת בוואטסאפ, ואני רואה, והיא אומרת לי, אני הולכת השבוע, בוא, אני כבר דמיינתי את עצמי, אני יודעת, זה שם בקינג ג'ורג', אני שם באולם. את רוצה להגיד לי שעברה שנה, היא אומרת לי? אני לא מאמינה. זה נורא הלחיץ אותה. אני כבר שנה אומרת לעצמי שאני הולכת, אני הולכת, זה קורה. אופס. עכשיו, אני מאוד מבינה את זה. אנחנו גרנו ברמת השרון 6 שנים. 6 שנים הלכנו כל שבוע לשיעור הנפלא של הרב אשרוב בתל אביב. הרב יובל הכהן אשרוב, שיעור מעולה, מרכז מודעות שם בנווה צדק, זה יותר יפו. שיעור נהדר. ושני זוגות חברים גררו אותנו לשם, אולי קצת עדן ועודד, עדן הראל ועודד מנשה, וגיא זוארץ ואל בר זוהר, אמרתי לו, וברנג'לין היו באים מלא, סתם, ואז, חבל הזמן, ואז היא אומרת לי, עדן הייתה אומרת לי, חייבים לבוא, אין זה שיעור, הם יושבים שם שורה ראשונה, מסכמים, בכלל לא עבירת סלב, זה שיעור מאוד אמיתי, מאוד מאוד מיוחד, באמת מומלץ. ושש שנים גרנו ברמת שרון, ושש שנים באנו איתם כל שבוע. רק שבאנו רק פעמיים. אבל בראש שלי, 6 שנים אני באתי איתם. כי בפעם הראשונה באנו, ואני אומרת לבעלי, אין, זה כאילו, ניקח ביביסיטר, נתאמץ, ימי שלישי בערב, 6 שנים, עזבנו את רמת השרון, ואז יש לי מדד, כי היינו ברמת השרון 6 שנים, והיינו פעמיים. אז מה זה אומר? יש לי לפחות, בראש השנה, נקודת הטענה, שאם אני מקבל החלטות, לא רק על הליכה לשיעורים, אלא בכלל, זה לפחות נותן לי כוחות. אז מה, אמרתי לאותה עוזרת פרלמנטרית, את יכולה, יש עוד הרבה החלטות טובות, כן? אבל שתדעי שאולי גם נזכה שגם באמת תגיע השנה. אבל באמת הפער הגדול הוא לא לדעת מה נכון לעשות. בראש כל אחד יודע מצוין מה היחסים הנכונים עם עצמו ובזוגיות ועם הילדים. בראש, מה היחסים עם הוואטסאפ, מה היחסים עם החותנת, בראש, הכל אתה יודע מצוין, רק להוריד את זה למעשה. אז פה בעצם השופר נותן תוקף, איך סגולת השופר בתקיעתו למטה וכוח שורשו למעלה, היא לחזק הטוב ולכפות הרע. זה הרגעים האלה. הנקודה הרביעית, אני חייבת להגיד שהתלבטתי אם מדבר עליה. אני מקווה שלא תתעצבנו. נתחיל רגוע, בסדר? ואני אנסה להגיד את זה בעדינות. זה הולך ככה. נתחיל בהלכה. הרמב״ם וזה זה, לא רק הוא, זאת ההלכה הידועה. ראש השנה שחל בשבת, אין תוקים בשופר. אם היום של ראש השנה, אחד הימים נופל על שבת, אין תקיעת שופר, למחרת. למה אין תוקים? גזרה. שמה, יתלנו בידו, ויוליכנו למי שיתקע לו, ויעבירנו 400 ברשות הרבים, כלומר יוציא אותו ב400 ברשות הרבים, או יוציאו מרשות לרשות, ייקח אותו מתוך הבית, יצא איתו לרחוב, ויבוא לידי איסור, סקילה. סטופ. רגע. אמרנו ששופר, זה דבר עצום וגדול. יש פה איזו המלכה של הקדוש ברוך הוא, תקיעה בשופר, והפסוקים המפורשים אמרו לנו לעשות את זה. וזה מאוד חזק ומרגש ועוצמתי פעם בשנה. ומברכים שהחיינו. ואמרנו ששותקים, והטוב מקבל כוחות, ואנחנו יוצאים מהסבך וצעקת הלב. ועכשיו יש סיפורים בשואה, סיפורים מדהימים שראיתי השבוע, לא נספיק לגעת כאן היום, מה עשו יהודים כדי לשמוע שופר במחנות? שיחדו שומרים נאצים כדי שיביאו להם קרן של איל, מה? כמה בזוי, אתה משחד אותי, השומר לא הבין מה אתה רוצה, ולא תמיד זה הייתה קרן של איל מהודרת, יש בזה הרבה דיונים במה אפשר ואסור לתקוע בשופר, בשביל להסתכן סיכון כפול, גם להשיג שופר וגם בתוך המחנה, לתקוע בו, בלי ש... כדי שאתה תשמע והשומרים לא ישמרו. איזה מסירות נפש. אז עכשיו אתה אומר לי, שאם זה נופל בשבת, אני את כל האירוע הזה מבטל, חזלש, אין? למה? איזה מין נימוק? אז הוא לא ייקח אותו כדי ללמוד אצל מישהו, יעביר 400, אז הוא ילמד קודם. לא, הוא ישמור אותו בבית כנסת. הוא לא יצא איתו לרחוב. נו, אני מבטיח, נשים שלט, אסור לצאת עם השופר ב400. מה זה ההתקטננות הזאת? מה זה פה, הפרטי פרטים האלה, הקטנים? אומרת לנו ההלכה, פרטי הפרטים הם העיקר, ולא הוואו. החוויה של השופר היא וואו, היא מרגשת, היא מדהימה. זה לא העיקר. יש כאן דברים שקודמים לכך. יש הלכה פשוטה ואפורה, ומשעממת, ומבאסת. איזה מבאס? לבטל את השופר? מה? אני אומר לך, נו, אני לא יוציא אותו החוצה. לא. והקטנוניות הזאת, כן? כמה אנחנו רואים את זה? נו, אז מה זה משנה? אתם הדוסים האלה, נו, לחתוך נייר בטואלט, תגידו, מה זה אכפת לקדוש ברוך הוא? עוד סנטימטר, פחות סנטימטר, אני רק לוחץ על כפתור, באמת אתה חושב שלקדוש ברוך הוא אכפת מהפרטים הקטנים? אני מכיר אותו, אכפת לו מהדברים הגדולים. שנייה, לא. הוואו אינו העיקר, ואחד הדברים העוצמתיים, רואים את זה המון אצל הרב סולובייצ'יק, איש ההלכה, איך ההלכה יוצרת מציאות? כופה את עצמה למציאות ומייצרת בעצם מציאות חדשה. כאילו, אתם רואים פה שהשבת היא סוג של ג'וקר, ג'וקר הלכתי. כלומר, אם השבת פה, לוקחים את השופר, שמים אותו בצד. ראינו את זה בצורה, אני חושבת, עוצמתית אפילו יותר, בתשעה באב האחרון. בתשעה באב האחרון, אני לא מכירה אחד שיתאבל. כולם אכלו ושתו ושמחו והתלבשו חגיגי ושרו וזה. כי מתי תשעה באב היה? בשבת, בדיוק. ובאה שבת ואומרת, אנחנו דוחים את הכל לעשרה באב. ובאה השבת ואומרת לשופר, נתקע מחר. כלומר, יש פה איזה הלכה מעצבת וקובעת מציאות, ויש קטע מופלא של הרב מאיר שמחה, הכהן מדווינסק, הוא מכונה המשך חוכמה, או האור שמח, על שם הספרים שלו. באמת שהוא נפטר באלול, ואין לו צאצאים, הייתה לו בת אחת שנפטרה ולה לא היו צאצאים, אז אולי באמת נקריא משהו גם ככה משמו, הוא מתאר את זה מדהים, המשך חוכמה, את ההלכה הזאת, הוא בעצם מתאר ומסביר מה קורה, הוא אומר, ידועה לנו התועלת של השופר, אנחנו יודעים שכמה, הוא אומר, אנחנו יודעים שלבטל שופר זו סכנה גדולה, זה לא מנהג, זה לא משהו חביב, זה סכנה, אם עם ישראל לא יתקע בשופר וראש השנה, זה מסוכן, אבל יש דבר יותר חשוב, קדושת השבת, ואז הוא אומר, וזה מדהים, הוא אומר, וזו העקדה, עקדת יצחק, אם אנחנו לא תוקעים בשופר בראש השנה מפני קדושת השבת, זוהי העקדה הרוחנית המופלגת, והיא מרצה, כמו שמרצה זיכרון השופר. כלומר, יפה לפני הקדוש ברוך הוא, הדיוק בהלכה, כי יש פה איסור, ואין פה עירוב, ויש פה איזה גזרה, כמו תקיעת השופר עצמה. ופה, לא זה מה שתהיתי אם להגיד לכם, פה אני רוצה להגיד משהו, ובאמת כבר מגיע חודש אלול לסיומו, שאני הרגשתי אותו הרבה בחודש אלול האחרון, שהזמינו אותי הרבה מאוד פעמים לבוא ולדבר בכל מיני מקומות, ואני חושבת שבסוף חודש אלול הזה, ואני אומרת את זה בתור חוזרת בתשובה, צריך להצדיע ללא חוזרים בתשובה, ואני אנמק, אני אתן כמה דוגמאות שגרמו לי לחשוב שאולי צריך להעלות את זה אפילו בפומבי. יצא לי לפני שבועיים להנחות כנס מאוד ככה, מאוד מיוחד שקורה כל שנה, כנס פנימה. זה כנס של עיתון פנימה, מכירים? עיתון נשים, עיתון מצוין, והמול מצוין, והכן, הכל בסדר, אבל עלתה בהתחלה זמרת מדהימה, קוראים לה הדס שמרלינג, באמת העיפה את האולם, חוזרת בתשובה. ואחר כך דיברה נועה ירון, וכולם נקראו מצחוק מסיפורי ברסלב וכולי, והיא חוזרת בתשובה. ואז הגיעה ריקה רזאל, ריקה היא אחות של יונתן ושל אהרון רזאל, משפחה שחוזרת בתשובה. ואז הגיעה מיקה קרני, מיקה קרני הזמרת, אני מכירה אותה מנעוריי, המתחזקת, אני לא יודעת איך להגדיר אותה, אבל ודאי מתקדמת לכיוון היהדות. ואז דינדין אביב עולה, דינדין אביב, מגיה ומכל הזה, מעידן רייכל, ועולה ושרה את כל השירים שלה ומעיפה את הקהל, ודינדין היא חוזרת בתשובה, היא חסידת ברסלב, והמנחה, שפתכם הנאמנה, ואני מסתכלת על הערב הזה, ובקהל 3,000 נשים. ואני אומרת לעצמי, מה המסר לאיזה בת אולפנה אחת שיושבת פה עכשיו מולנו, וכאילו מסתכלת, אז מה בעצם אנחנו אומרים לה? והלכתי עם זה ככה כמה ימים, ואז זלצלו אליי שמארגנים אזכרה לחנן פורט. חנן פורט, זכר צדיק לברכה, זה ידוע שבחייו של חנן פורט לא אמרו הרב חנן פורט, זה מוזר כזה, קראו לו חנן פורט, וכמה זה טבעי אחרי פטירתו להגיד זכר צדיק לברכה, 5 שנים לחנן פורט בעשרת ימי תשובה, זה הולך להיות בבנייני האומה, וצלצלו ואמרו, אנחנו עושים אירוע מיוחד, ואם תסכימי להנחות, ואמרתי שבוודאי, וזו זכות גדולה, ומה עוד הולך להיות בערב? ואז אני רואה את המודעה, בשבת יצאה מודעה, הם אמרו לי, אנחנו מביאים הכי טוב שיש, ואני רואה את המודעה, בעלונים בשבת, שולי רנד, כן? חוזר בתשובה, חסיד ברסלב, אהרון רזאל, חוזר בתשובה, מנחה, החוזרת בתשובה הזאת, מה המודעה הזאת אומרת? ואז אני מקבלת עוד טלפון ממפיק, שאמר לי שהוא עושה סרטון, הוא רוצה לתת את זה לערוץ הידברות, הוא לא מטעם הערוץ, ערוץ הידברות, ערוץ היהדות, סרטון, אין, ויראלי, הוא הולך להעיף את הרשת, ערב ראש השנה הוא רוצה להוציא את זה, ולתת עוד בפושים בערב יום כיפור, משהו מטורף, רגע האמונה שלי, כך הוא מגדיר את זה, הוא עכשיו עושה, הוא סוגר 5, הוא אמר לי, יש לי כבר 4, את צריכה להיות 5, זה הולך להיות 5 נשים שמדברות על הרגע שמבינו שהתורה היא אמת, והראשונה, הוא אומר לי, אין, אני כבר סוגרתי, אני דיברתי איתה, זה קורה, איה קרמרמן, איה קרמרמן בנעוריי הייתה כל כך פרובוקטיבית שהרשות השנייה הייתה צריכה לפסול תוכניות שלה. עכשיו, איזה תוכניות פוסלים בערוץ 2? כאילו, מה היה שם? אבל לא שידרו. אני זוכרת ויכוחים שלה, היה מוטי שקלר, היה ראש הרשות השנייה, הוא לא הסכים לשדר את זה. היום היא כמובן לא הייתה רואה את זה, אבל זאת הראשונה שתספר לו על האמונה. ואחר כך אומר לי, תהיה עדן הראל, מגישה ב-MTV, הייתה לנו גאווה ישראלית, שהייתי נערה, הייתה מגישה ישראלית ב-MTV, זה עם סגולה, כאילו אור לגויים, זהו. יש מישהי שיודעת להגיד, and now, the new clip of Michael Jackson, וישראלית, אתם לא מבינים מה זה, זה הייתה ישראלית ב-MTV, ועדן הראל, תספר לו גם איך היא חזרה בתשובה, ועל רגע האמונה שלה. והשלישית, אתי אנקרי. אתי אנקרי המוכשרת, מי לך תתרגל איתה ורואה לך בעיניים, וכל המוזיקה הישראלית שחזרה בתשובה, היא תספר לי, היא תספר לו גם, אני לא יודעת אם הם הסכימו, אבל זה משהו מתכנן. והרביעית, הצלע הרביעית, הוא אומר לי, זה משתלב בול, זה לינור אברג'ל, הייתה מיס עולם, האישה הכי יפה בעולם, ולמניינם, ועכשיו, אני מקווה שבעלה חושב שהאישה הכי יפה בעולם, זה לא מעניין אותה, והיא תספר לנו על זה, והצלע החמישית, אני צריך אותך בסרטון. אמרתי לו, קודם כל, אני הייתי ילדה מאוד חנונית שקרא גליל אהרון פדר, ועכשיו הילדים שלי קוראים חיים ולדר. אין לי סיפורים בשבילך, לא עשיתי שום דבר. אבל זה לא, זה סתם ככה התחמקתי. אמרתי לו, עזוב, לא, אני לא מתביישת ממצלמות, זה לא טוב, אני לא יודעת, לא טוב, לא טוב, לא יודעת, עשה לי פחד קהל, פחד במה, אני לא מתאים לי. אבל אז סגרתי את השיחה איתו, וחשבתי על כל האירועים האלה שתיארתי לכם, ובעצם מה המסר שהם משדרים. הם משדרים שאם אתה לא איזה דורון שפר שהיה ב-NBA, ואם אתה לא איזה צביקה יחזקאלי שאכל חמסניקים לארוחת בוקר, זה לא מעניין אותנו. ואתה תעניין אותנו, תלך למנזר, אם את עכשיו ככה מקשיבה לי, תלכי לאיזה 8 מנזרים, תעשי איזה 80, זה, תחזרי, אולי נשים עלייך, אולי נעלה אותך על במה, אולי נשמע את הסיפור שלך. את לא מעניינת אותנו אחרת. זה לא מעניין, אנחנו משעממים, אנחנו חייבים ריגושים וחייבים וואו. עכשיו, אני חלילה, כל האנשים שתיארתי, אנשים יקרים, וכל המארגנים של מה שתיארתי, אנשים באמת יקרים, ורובם חברים אישיים שלי. ואני אגיד לכם יותר מזה, עם חלקם כבר דיברתי על הדבר הזה, וחלק מהשמות שאמרתי פה חושבים שזה נכון. אבל האם אנחנו מתרגשים רק שמאיר בנאי, אהוד בנאי, אביתר בנאי, בובה בנאי מתלהבים מהיהדות, או שגם מישהו שההורים שלו, מה לעשות, הם דתיים, וגם הסבא וסבתא שלו, וגם הסבא רבא שלו, איזה משעמם, וגם ההורים שלהם, וגם ההורים שלהם, וגם עד משה רבנו מהר סיני, כל המשפחה הזאת לא הייתה בהם טבעי. הם מעניינים אותי? אף אחד שם לא, כלום. שום אבק כוכבים, ושום איזה משהו קיצוני. ופה הוואו הוא לא העיקר, השופר מזכיר לנו, דווקא כשלא תוקעים בשופר, את עיקר העיקרים, ויכול להיות שפה בקהל יושבים אנשים שעליהם צריך לעשות סרט, כי זה לא רגע האמונה. זה הרגע שפה המחנכת שלי באולפנה הצבנה אותי והעירה לי. אתם יודעים שבחיים כל האנשים שתיארנו, אני מדברת על זה הרבה, עם איה. גרנו יחד וגם שם ברמת השרון, והיינו חברות טובות עדיין. ואתם יודעים שבחיים לא אמרו לנו לברך? בחיים לא אמרו לי שום דבר לעשות. רק מתוך חירות מוחלטת ומתוך מתיקות מוחלטת. ויש לי חברות, בנות 40, הן עדיין רבות בראש עם המורה שלהם מהאולפנה, מגיל 16. עדיין הן עונות לה, היא עדיין מעצבנת אותם, עדיין הן בכלל, זה לא מול הקדוש ברוך הוא, זה מולה. עכשיו, מה הכי מדהים, אתה הולך למורה הזאת, אתה מגלה שגם היא עדיין רבה עם המורה שלה. כלומר, זה כבר דורות, 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 עד משה רבנו. ולכן, אני חושבת שזה יכול להיות הרבה יותר מפואר להסתכל על אנשים כאלה, זה יותר אפור, זה יותר משעמם, זה לא עם אבק כוכבים, אבל זה הרבה יותר משמעותי, בן אדם שמחליט לשמור על נאמנות ועל מסירות, ולהמשיך את השושלת, מה, אין לך סיפור? ובעודי מתלבטת ככה, אם לדבר על זה, לא לדבר על זה, כי זה מסר שאני חושבת שהוא מאוד חשוב לפני אלול וראש השנה. רובנו באים לפני הקדוש ברוך הוא בראש השנה, מה זה משעממים עם צרות קטנות, בינוניות, גדולות, לא מדהימות, לא זוהרות, ואני לא יודעת מה הקדוש ברוך הוא אוהב יותר, ואיזה סרטונים הוא עושה על רגע האמונה הכי מרגש, ובעודי חושבת, אם זה, אם לדבר על זה או לא לדבר על זה, כי אני חושבת שהמצב גם יחמיר, ועוד 5 שנים בכנס פנימה, פשוט יזרקו אותי, ורק נינת תדבר איך גילתה את האור, ושלמה ארצי יספר, ואביב גפן ידבר, ופשוט אני יודעת שזה הולך לשם. ואף אחד לא שם על איזה מוריה כהן וצופיה לוי מסניף קמש, נכון? הם לא מעניינות אותנו, זה שמות בדויים, אבל אני מניחה שיש כאלה. אז בעודי מתלבטת אם בכלל להגיד את כל הדבר הזה, שהוא לא בדיוק ברמחל, זה בא ממני, אני מקבלת את המייל הבא. מאורית איזק היקרה, שאחרי השיעור שעבר כתבה לי ככה. שלום סיוון, יומיים לפני השיעור שלך חזרתי מאומן. הצטרפתי לקבוצה מאורגנת של נשים וגברים מכל הארץ, מכל הגילאים ומכל הסוגים, כל אחד עם הסיבה שהביאה אותו לשם. כל אחד והתיק שלו, כל אחד והסיפור שלו. אני לא יודעת אם אורית פה, אבל כאילו הרשתה לי להקריא את זה. היה שם מבוגר בן 50 שהתגרש, היה שם רווק בן 50 שהתחתן, הייתה אישה שהילד שלה הסתבך עם המשטרה, והיא באה להתפלל. היה בחור שאשתו סוף 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 נכנסה להיריון, והוא בא להודות. הייתה שם חרדית לשעבר שבחיים לא היית מעלה מה עבר עליה. אני מעלה בדעתי. הייתה שם אימא שהבן שלה חזר בתשובה. לא הבנתי מה הבא היא לבקש מרבי נחמן בעניין הזה. אני לא יודעת מה היא רוצה ממנו, אבל טוב, שיהיה בהצלחה. ועוד ועוד. הרגשתי לידם פשוטה ואפורה. סתם אחת רגילה, בלי סיפור מטלטל. באוטובוס בדרך לאומן חשבתי להקים עמותה לאנשים בלי סיפור, שגם אנחנו נרגיש קצת בנוח. גילוי נאות, אני מנהלת ומנגנת בלהקת בנות, להקת אחותי. פניתי וניסיתי כמה פעמים שיעשו עלינו כתבה. אחרי הכל, 4 בנות, דוסיות, מקצועיות, עושות טוב, מופיעות, מנגנות, יוצרות. פעם אחר פעם נעניתי בשלילה, כי אין לנו סיפור. לא טרגדיה, לא סקופ, לא משהו קיצוני, לא איזה עניין קורע לב. את האמת, אני מסתכלת מסביב ואני אומרת להשם תודה על חיים פשוטים, בלי סיבוכים וסיפורים מיותרים. תודה על הדבש ועל העוקץ. יש אולי סיפור קטן שהייתי רוצה שיהיה לו סוף טוב בקרוב, וזו הרווקות הזו, זה כבר סיפור למייל אחר. תודה, אורית איזק. ואמרתי, אם ככה כותבת, זה ממש משלים לי את כל הנקודה. מי יעלה אותה על במה ויגיד, וואו, זה הדבר החדש. אני חושבת שזה, חוזרים בתשובה, צריכים להיות התבלין. אנחנו אחלה תבלין, אנחנו לא יכולים להיות המנה העיקרית. אנחנו נמשיך לנקודה 5, ומכל מיני רעיונות שלי נחזור לאנשים גדולים וקדושים שחותמים לנו את כל הדיון בעצם בנקודה החמישית של השופר. וגם, אתם יודעים מה? זה ממש המשך. כי אמרתי פה דברים גדולים, אוקיי, אז מה עושים זה מחר בבוקר? מה את רוצה? שנפיק את הכנס הבא, אז לא נזמין זה, נזמין... מה עושים עם זה מחר בבוקר? וזה באמת ראוי לסיים במה עושים מחר בבוקר. השופר כתזכורת לאחריות אישית. הרבי מלובביץ' היה כותב מדי ערב ראש השנה וערב פסח דבר מופלא שנקרא מכתב כללי. אדמור שלא כותב לחסידים שלו גם, אבל לוקח וקונה שטחי פרסום בעיתונות. היחס של הרבי לתקשורת זה סוגיה מדהימה, כמה חשיבות הוא ראה בה כשופר. דיבר עליה כשופר, קנה עמודי פרסום, משלם לניו יורק טיימס, משלם למעריב, קונה עמוד, כי ערב ראש השנה יש לו כותרת לתת, ולא יכתבו את הסתם, קונה וכותב מכתב כללי. למי? כך הוא היה פותח תמיד את המכתב. אל בני ובנות ישראל, אשר בכל מקום ומקום, השם עליהם יחיו. איזה פתיחה יפה. אל בני ובנות ישראל, תמיד. גם נושא מעמד האישה במשנתו זה נושא חשוב. אל בני ובנות ישראל, בכל מקום ומקום, בישיבה בבני ברק ובטרק בקטמנדו, בכל מקום ומקום, השם עליהם יחיו. איפה שהם לא נמצאים בערב ראש השנה הזה, איפה שהם לא הסתבכו בסבך, בתוך כל מיני בלבולים, אני כותב לכם, שלום רב וברכה. והמכתב, שהוא מכתב ארוך, ובאמת העתקתי דוגמיות ממנו, בדף מקורות יש לכם קצת יותר, אבל זאת איגרת ארוכה. זה היה כמה מאות מילים שנקנו בתוך העיתון. הוא קורא, זה מכתב אגב מ-63, בדיוק בשנות ה-60 שמתחילות אידיאולוגיות גלובליות וקוסמופוליטיות, ואפשר לדבר על התחממות גלובלית ועל משבר המים ועל הטבח בכל מיני מקומות והכל חשוב, אבל הוא אומר לא להתבלבל, זה לא הנושא של ראש השנה ושל השופר, אלא העניין האישי, מה אני עושה מחר בבוקר. אז תראו מה הוא כותב, לא נדיר לגלות כי ימים אלה מנוצלים לנושאים כלליים ולוויות כלל עולמיות. מושמעים מסרים שאינם מחייבים איש, ובוודאי לא את ארבע האמות האישיות. הדרך הזו מסביעה את רצון הכל. אפשר גם למצוא לה הצדקה, כי ראש השנה הוא מקיף את כל הבריאה, נכון? זה כאילו כל העולם, ואין מחסור בעניינים כלליים גדולים לדון בהם. אם אתם רוצים, תיקון עולם. אמרתי לכם שכל דבר אצל יהודי ארצות הברית זה תיקון עולם. בעד הסכם הגרעין, תיקון עולם. נגד הסכם הגרעין, תיקון עולם. בעד הרפורמים, נגד הרפורמים. כל דבר אצלם, הכותרת זה תיקון עולם. אבל מה מתחת? זה יכול להיות כותרת מאוד מאוד גלובלית, תיקון עולם. ובאמת, הוא אומר, אנחנו מעלים כל מיני בעיות נעלות שאין לנו באמת השפעה בהם, וככה יוצאים מידי חובה. הנה, דיברנו על איך לתקן את העולם. אבל הנושא הוא לא לתקן את העולם, אלא לתקן את עצמך. ושלילת הדרך הזו, הוא כותב, באה לידי ביטוי בתקיעת השופר. זאת המצווה היחידה שהיא חובת היום בראש השנה, הוא כותב. לא לדבר עכשיו על עניים שם ורעבים שם. והוא מסביר, השופר הוא יחיד. זה לא תזמורת, זה לא מקלה, אין פה איזה יצירות מוזיקליות יפהפיות. זאת קרן פשוטה של בהמה שמלמדת אותנו שתשומת הלב צריכה להיות כלפי גורם אחד, אנחנו. להשתפר בתשובה, תפילה וצדקה ולהמליך את הקדוש ברוך הוא. זה העיקר בראש השנה. מסביר את זה עוד בעריכות, עם הרבה מקורות, והוא מסיים בברכת כתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה, מנחם שניאורסון. ובעצם, כמה קל, הרציתי באיזה בית ספר פעם, ומנהלת הראתה לי בסוף את לוח הערכים בגאווה, וזה באמת נחמד, היה כתוב שם לא לשיימינג, או לא לאלימות, או אחדות, או זבל מי שמלכלך, שזה יופי של ערכים, באמת, זה נהדר, לא לעשות שיימינג וזבל מי שמלכלך, אבל זה אחדות, אחדות, דברים שנשמעים יפה. מה אני עושה עם זה מחר בבוקר? השופר בעצם אומר לך, תיישם אישית. ופה כבר חשבתי שהשיעור מוכן להשבוע גמור, וזהו. ואז הגיע עוד מייל, כמו שאתם מבינים, אתם מכינים את השיעור הזה, אני רק צריכה לשבת לעשות שלח קבל והכל זה, באינבוקס והכל נכנס. מייל מנתנאל וייס מצפת, שהכנסתי את זה בדפי המקורות שלכם, זה טקסט שלא הכרתי, טקסט מאוד מיוחד, שאפילו את מה שהרבי פרט לפרטים, עוד יותר פורט לפרטים, עוד יותר ליישם, עוד יותר מעשי. האדמור מפיאסצנה, הרב שפירה, השם יקום דמו, אדמור שנרצח בשואה, והאישיות חינוכית מיוחדת, ודיבר המון על מציאת המקום הפנימי שלנו, קורא לזה עצמות, מול כל העולם שכל הזמן כאילו סוחף. מצב הרוח שלנו, הוא אמר, מושפע רק מבחוץ. בן אדם צריך לחזור לפתח את המהות הפנימית, שהיא תהיה מרכז הכובד. הייתה לו שיטה חינוכית מאוד מאוד מקיפה, אני לא מספיק מבינה בה, אבל כותב לי נתנאל וייז, פסקה, עוד יותר, איך אתה עוד יותר מוריד את זה אל תוך החיים שלך? זה ממש, אני חושבת שזה סוג של דמיון מודרך. שימו לב לתרגיל הזה של האדמו"ר מפיאסצנה, השם ייקום דמו. אם אתה רוצה לעבוד את השם ולהעלות את עצמך מעלה, ולא תעמוד בשנת ה-70 לחייך כביום הבר מצווה שלך. אם אתה לא רוצה להיות בגיל 70 כמו בגיל 13, זה חוזר לילדים של גיסתי. עשה זאת איפה? בכל שנה עשה לך מטרה. צייר בעצמך. אם שמך רובן למשל, איזה רובן תהיה בשנה הבאה? מה יהיו השגותיו, עבודתו, מידותיו וכל תוכנו בעוד שנה? והרובן הדמיוני יהיה לך למידה, למדוד עצמך בו לאורך השנה. כמה חסר לך עוד להרובן הדמיוני? האם עבודתך ותיקון מעשיך של יום יום יספיקו להשלים את הרובן של השנה הבאה? כלומר, אם אמרנו קודם לקבל החלטות, לדמיין את עצמך עוד שנה אחרי יישום ההחלטות האלה, לדמיין את עצמך אחרי שנה שהשתנית, ואת אותו אני דמיוני, כל הזמן לבדוק כמה אני מתקרב אליו, זה ממש שיטת עבודה. ואם הגיע השנה הבאה ומדדת את עצמך, ולא הגעת לקרסולי הרובן של השנה החדשה, יהיה בעיניך שחס ושלום לא הארכת ימים, כי רק הרובן אשר לפני שנה עדיין חי, ולא הרובן של שנה זו, התבגרת רק טכנית, אבל בעצם לא התבגרת, לא התפתחת בחינה רוחנית. זה ממש, אני חושבת, הסיום הכי פרקטי לכל המסע שעשינו פה בעקבות השופר. וכאמור, שלחתי את זה, ומסתכל אותו תלמיד חכם, ואומר, הכל נכון, אבל זה עוד לא מתחיל לגרד. אמרתי לו, מה? אתה צריך להסביר, מה קורה בתקיעה, מה קורה בשברים, מה קורה בתרועה. טוב, אז מי שרוצה נשאר פה עוד שעתיים, סתם, ממש לא, אני גם לא יודעת, אבל שוב, מה שאמרנו עכשיו הוא רק ההתחלה של סוד שהוא באמת הרבה הרבה יותר גדול. אני רוצה רק לסכם את מה שאנחנו ככה ניסינו הערב לגעת בו, 5 פתרונות לשאלת השופר. אמרנו בהתחלה להוציא את עצמנו מהסבך, כמו אותו איל מסובך, לצאת החוצה. אחר כך דיברנו על לצעוק איזו צעקה פשוטה מהלב, מעל הדיבור, כמו אותו בן מלך אצל הבעל שם טוב שצועק. אחר כך דיברנו על מלחמה בין טוב לרע, זוכרים גם אביתר בנאי וגם הרמח"ל שאומר לנו, יש איזה הורדות ידיים בין טוב לרע, ותנו פייט מהצד הטוב, זה הזמן. אחר כך דיברנו על הפרטים הקטנים של ההלכה, ועל זה שהוואו זה לא העיקר, ושחוזרים בתשובה זה נהדר, אבל גם מי שההורים שלו דתיים לא צריך להרגיש מסכן. ולסיום, לקחנו את זה לדורנו, לפסים מעשיים, שזה לא יישאר מדי פילוסופי, וראינו איך גם הרבי מלובביץ' מפרסם מכתבים בעיתונים, וגם האדמו"ר מפיאסצנה כותב כתבים שזכינו שהם ראו אור עולם. הוא עצמו נרצח בשואה, אחר כך מצאו את הכתבים שלו. איזה הבדל, כן, בין שני האדמו"רים, איך הגיעו אלינו הכתבים האלה. עוד אומר לנו, האדמו"ר מפיאסצנה, תדמיין את עצמך עוד שנה ותנסה להתקדם לשם. אני רוצה לסיים באותה ברכה של הרבי מלובביץ'. הוא סיים כך את המכתב שלו, כל מי שנמצא פה בשיעור וכל, בעצם כל עם ישראל. ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה לכולנו בעזרת השם. תודה רבה לכם, תודה על כל השנה. אנחנו נפגשים בעזרת השם בשנה הבאה, יום רביעי בערב בעזרת השם. שנה טובה ומתוקה.